נידה דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', 9 שורות מלמטה אחרי הנקודתיים במילים, הקוטים מטמאין. כשיש אור, אדם הולך, הוא רואה את כל הדרך, יודע להיזהר, לא להתקל בעמוד, לא ליפול במכשולים. אבל הכסיל, אומר הפסוק בקהלת, בחושך הולך. ברגע שיש חושך, פה הוא חוטף מכה מאיזשהו קיר שהוא נתקע בו, פה הוא נופל מכל מיני מכשולים שבדרך. אומרים חז"ל הקדושים במסכת עירובין, דף ו' עמוד ב', תלמד מזה מוסר השכל גדול. אם אתה לא יודע הלכה, לא תמיד זה הפתרון ללכת ולהחמיר. כי כשאדם הולך ומחמיר כל הזמן, אז אם הוא תלמיד חכם, הוא יכול להיות חסיד, הוא יכול ללכת לפני משורת הדין, ולהחמיר מתי שהוא יודע שיש בזה ספק. אבל אם הוא מחמיר בגלל שהוא לא יודע, המכשול שהוא יכול להיכשל יכול להיות קריטי, הוא יכול לעבור על איסורי קראת ממש, בגלל החומרות שהוא מחמיר. בהמשך השיעור אנחנו נראה דוגמה ממש ברורה לזה, איך שאדם יכול להיכשל באיסור נידה, רק בגלל ש... יש יותר מדי חומרות, פלאי פלאים. הקוטים, אלה שהצטרפו, נכנסו לארץ ישראל בזמן סנחריב, אחרי שהוא הלך הגלה את 10 השבטים, והביא אותם במקום 10 השבטים. הם מתגיירו, כל הסיפור שהיה איתם, אבל הם הלכו והחמירו יותר מדי בדיני נידה. כמו שאנחנו נראה תכף את הדוגמה לזה. ולכן מה שיצא בסוף, שבגלל שהם החמירו בדיני נידה, אז הם נחשבים, בגלל שהחומרות שלהם הביאו לידי זה, שאנשים שלהם דווקא היו כן טמאות נידה, כי הם החמירו איפה שלא היו צריכים להחמיר, אז הם נחשבים בועלי נידות. אומרת המשנה שזו הסיבה שהקוטים מטמאים משכב תחתון כעליון. אתה שומע? קוטי. הוא מטמא את המשכב התחתון כמו שמטמא את המשכב העליון. מה הפירוש? שואלת הגמרא, מהי משכב תחתון כעליון? אפשרות א', אי לימה דאי איקה 10 מצאות. שמים מצא על המיטה, ועוד מצא מעליו, ועוד מצא מעליו, ככה 10 מצאות, 10 מצאים, אחד על השני. הקוטין נזהר כשהוא בא והוא מתיישב על המיטה, לא לגעת בכל המצאים שלמטה. אלא רק לגעת במצא שהכי למעלה. אבל זה לא מועיל כלום. הוא לא רק שהוא מטמא את המצאים, הוא מטמא גם את המזרון. למה? כי ברגע שאדם הוא טמא בדרגה של בועל נידה, הוא מטמא הרי טומאת מדרס זה נקרא. טומאת מדרס מטמא את מה שאדם יושב עליו, אבל הוא לא רק מטמא את מה שהוא נוגע בו בזמן שהוא יושב עליו, אלא את כל מה שבעצם נמצא מתחת למה שהוא יושב עליו. את כל המצאות. אז זה הכוונה מטמא משכב תחתון כעליון, שגם המצא הכי למטה נטמא כמו שהמצא שבו עזב הקוטי הזה נוגע. וזו האפשרות הראשונה, דאי איקה 10 מצאות. אם יש 10 מצאות אחת על השנייה, ויטיב עליו, והוא יושב במצא הכי למעלה, מטמאו להוא, אז כל המצאות נטמאים. למה? כי זה מדרס, טומאת מדרס כמו שהסברנו. אם כן, שואלת הגמרא, פשיטה. אם הוא מטמא משום מדרס, הוא בועל נידה, זה ברור שהוא מטמא את כל 10 מצאות. למה המשנה צריכה להתנסח, מטמא משכב תחתון כעליון? תגיד, מטמא מדרס, אנחנו מכירים את הכללים. דרס להו, כי הרי זה טמא מדרס. אלא, יש פה הסבר אחר לגמרי. שיהיה תחתונו של בועל נידה כעליונו של זב. זאת אומרת, בדרך כלל, כשזב או נידה יולדת יושבים ומטמאים בטומאת מדרס, אז חוץ מהחידוש הגדול שאמרנו שהם מטמאים גם את כל השכבות שלמטה, הם מטמאים את זה בדרגת טומאה לא של ראשון לטומאה אלא של אב הטומאה, ונסביר. בטומאה יש דרגה הכי חמורה, זה אב הטומאה, הוא האבא של הטומאות. הוא מטמא כל דבר שמקבל טומאה. אדם, כלים, אוכלים, משקים. המדרש מטמא כאב התומה. אבל יותר מזה, התורה כותבת שגם זה שיושב על על מה שנטמא בתומת מדרס, אדם שנוגע בדבר שנטמא בתומת, יושב על דבר שנטמא בתומת מדרס, גם הבגדים שלו הוא צריך לחבס, כי גם לא רק זה שהוא נטמא, גם הוא מטמא בגדים. פה החידוש הוא שזה דווקא בזב, אבל אותם קוטים הם אמנם מטמאים כמו מדרס, אבל לא באותה דרגה תומה של מדרס. הם מטמאים באמת את הכמות, זאת אומרת, כל מה שהם יושבים עליו נטמא, אבל זה נטמא רק בדרגת ראשון לטומאה. מה מטמא ראשון לטומאה? אחרי שאב הטומאה נגע בחפץ, הופך אותו לראשון לטומאה. הראשון לטומאה הזה לא מטמא אדם וכלים, הוא מטמא רק אוכלים ומשקים. אז כאן, התחתונו של בועל נידה, זה כעליונו של זב. מה זה עליונו של זב? מה שהזב נושא, סוחב, שזה נטמא רק בדרגת ראשון נטומה. מה העליונו של זב? אינו מטמא אלא אוכלים ומשקין, אבל לא אדם וכלים, כי זה ראשון נטומה ולא אב התומה. אף תחתונו של בועל נידה, מה שהוא דורס, יושב או שוכב, הופך להיות ראשון לטומה. ואינו מטמא אלא אוכלים ומשקין, הוא לא מטמא אדם וכלים. עליונו של זב מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שכשזב נושא איזשהו כלי או אוכל, הוא טמא אותו בדרגת ראשון לטומאה. דכתיב, הפסוק אומר, וכל הנוגע, במה הוא נוגע? בכל אשר יהיה תחתיו של הזב, מדברים פה על זב, יטמא. מה היא תחתיו? מה הכוונה? לכאורה זה פשוט, הכוונה... כל דבר שתחתיו, אדם שנוגע במה שהיה מתחת לזב, יטמא. שואלת הגמרא, אילי מתחתיו דזב, אם זה הכוונה, דבר שהזב ישב עליו, מי שיגע בו יטמא עד הערב, דיינו מדרס הזב. זה לא יכול להיות, הרי הפסוק אומר את זה חמישה פסוקים קודם. מבאיש אשר ייגע במשכבו, נפקה. שם כתוב, יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. משם לומדים שאדם שיושב, או אדם שנוגע אפילו במשכבו של הזב, שהזב שכב עליו וטימא אותו בטומאת מדרס, אז הוא טימא את אותו משכב, הזב, כל כך שמי שנוגע בו אחר כך, לא רק זה שהוא נטמא, אלא גם הבגדים שלו נטמאו, הוא צריך לחבס אותם. אז שם כבר נאמר הדין של משכב הזב. אז מה הכוונה כאן של הפסוק, בכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב? אלא הכוונה, נוגע בכל אשר יהיה הזב תחתיו. והבגד ההוא נמצא מעליו, מעל הזב, על זה כתוב יטמא. ומה הניעו עליונו של זב? או לפי הכשרה שגורס, ניסה. מה שניסה מעל גבי הזב, זה באמת תמה שמי שנוגע בבגד הזה נטמא. בהמשך של הפסוק שם כתוב, והנושא אותם יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. זה ודאי מדבר על מדרס של זב, שמי שנושא את מדרס הזב, חבס בגדיו, רחץ במים וטמא עד הערב. עכשיו, לכאורה היה אפשר לכתוב שני הדברים ביחד. אם טומאת עליונו של זב, דבר שניסה על גבי הזב, ומדרס הזב, התומה שלהם היא אותה תומה. אז היה צריך לכתוב את שני החלקים של הפסוק ביחד. וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, שזה הכוונה שמטמא דבר שהיה שהזב היה מתחתיו, דיינו עליונו של זב. והנושא אותם את מדרסו של הזב, יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. למה כתוב באמצע יטמא עד הערב? וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, שזה עליונו של זב, יטמא עד הערב, ואז כתוב והנושא אותה מחבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. למה צריכים לחלק את זה לשני חלקים? אלא חייב להיות זה שני דברים אחרים, הדין שלהם שונה. עליונו של זב ומדרס הזב, זה שני דברים אחרים. מה זה בא ללמד אותנו? נתקוע כתוב לעליונו של זב, הוא לא בדרגת טומאה חמורה כמו מדרס הזב, מטומאה חמורה, והביאו לידי טומאה קלה... עליון, מדרס של זב נטמא בדרגת אב התומה, ואדם שיגע בו אחר כך יטמא, וגם הבגדים שלו נטמאים. אבל לעומת זאת, עליונו של זב, דבר שניסה על גבי הזב, לומר לך שאינו מטמא, אלא אוכלין ומשקין. הוא נהיה הראשון לטומאה, והוא לא מטמא אדם בכלל, אלא רק אוכלים ומשקין. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שעליונו של זב ניתקו אותו מטומאת מדרס, שאפילו לא מטמא אדם וכלים? אימר ניתקו הכתוב מטומאה חמורה, זה לא מטמא אדם, לטמא בגדים. הרי אדם שנוגע במדרס הזב, לא רק הוא נטמא, גם הבגדים שלו נטמאים. אולי נאמר שאם הוא נוגע בדבר שהיה מעל הזב, רק הוא נטמא והוא לא מטמא בגדים. אולי נאמר, לטמא, אבל אדם או בגדים שנוגעים בעליונו של זב, לטמא. אבל הוא לא יטמא את הבגדים. למה אתה יורד לכל כך הרבה דרגות? דרגת טומאה של מדרס היא מאוד חמורה, היא לא רק מטמא אדם, היא גם מטמא אדם שהאדם הזה, הבגדים שלו גם יטמאו. ביחד איתו. אבל לעומת זאת, אם אתה רוצה לראה לדרגה, תראה דרגה אחת. עליונו של זב, רק מטמא אדם. אבל אם הבגדים שלו לא נגעו בעליונו של זב, הבגדים לא יטמאו. בגלל שהאדם נגע. לא, רק האדם נטמא. אם הכלים יגעו, אז רק הכלים יטמאו. זה כבר נקרא שאתה מוריד בדרגה, למה צריך לרדת לשני דרגות? מתרצת הגמרא, אמר קרא יטמא. כתוב לגבי עליונו של זב, יטמא עד הערב. לא כתוב וטמא עד הערב, מה ההבדל? ויטמא טומאה קלה משמע. יטמא זה הכוונה שזה מטמא רק אוכלים ומשקים, טומאה קלה. למה באמת? מאוד מעניין מה שכותב כאן הרמב"ן. הרמב"ן אומר שתמיד כשאנחנו רוצים להגיד שיש דרגת טומאה חמורה שמטמאה גם אדם ובגדים, הלשון של הפסוק הוא ורחץ בשרו, יחבס בגדיו. דהיינו, שזה דברים, נטמעו פה דברים שאפשר לתאר אותם, אפשר לרחוץ אותם, לחבס אותם, לטבול. אבל פה כתוב יטמא. זאת אומרת, סוף פסוק, כמו שאומרים. אין אפשרות לתאר את זה, זה יטמא וזהו. איזה דבר, כשהוא נטמא, אי אפשר לתאר אותו? אדם, טמא, אפשר לתאר אותו. כלי שנטמא, שתבול אותו, לתאר אותו, אוכל או משקה, ברגע שהם נטמאו, הם טמאים והם לא נטהרים. ככה מסביר הרמב"ן. שואלת הגמרא ותחתונו של בועל נידה מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים? שמדרס של בועל נידה, הדין שלו הוא כמו עליונו של זב, שהוא מטמא רק אוכלים ומשקים. הוא לא מטמא אדם וכלים. זאת אומרת, מאיפה לומדים את הדין של המשנה? לטמא משכב תחתון כעליון, שהוא מטמא רק, זאת אומרת, המדרס של בועל נידה נטמא רק בדרגת טומאה של עליונו של זב. לא כמו טומאת מדרס רגיל, הוא מטמא כמו ראשון לטומאה, רק אוכלים ומשקים. איפה המקור לזה? דתניא, הברייתא מביאה את הפסוק שנאמר לגבי אדם שבועל נידה. ואם שכוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו. אז ההמשך של הפסוק שם, ותמה שבעת ימים, אותו אדם יהיה תמה שבעת ימים. ממשיך הפסוק ואומר, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. ככה זה הלשון של הפסוק. יכול, אז היה עולה בדעתנו כשאנחנו רואים את הפסוק הזה, היינו אומרים, הפסוק הזה מדבר הרי על בועל נידה. הייתי אומר, יעלה לרגלה. הטומאה שלו תהיה בדיוק כמו הטומאה של הנידה בעצמה. מה הסיבה שהוא נטמא? כי הוא בועל נידה. אז הוא יטמא כמו הנידה בעצמה, ככה הייתי חושב. למשל, אם הוא בא עליה ביום השישי לטומאתה, כמה זמן נשאר לה לימי טומאה? מחר, ביום השביעי, מדין תורה היא יכולה לטבול ולהתאר. אז אולי גם הוא מחר יוכל לטבול ולהתאר. תלמוד לומר, יטמא שבעת ימים. הוא טמא חבילת ימים בלי קשר לטומאה של הנידה. הוא בעצמו טמא שבעת ימים בנפרד. ומה תלמוד לומר, הוא תהי נידתה עליו. למה חשבנו שהדרגת טומאה שלו זה כמו הדרגת טומאה של הנידה? כי כתוב הוא תהי נידתה עליו, מה שהיא, ככה הוא עכשיו. אבל עכשיו שאתה אומר שהוא צריך להתאמה שבעת ימים, אז למה כתוב הוא תהי נידתה עליו? שיכול, אם היה רק כתוב את תמי שבעת ימים, הייתי אומר, טוב, נכון, הוא תמי. אבל לא יתמי האדם וכלי חרס, רק יתמי, אוכלים, משקים, ככה, תומה ידידותית, פשוטה יותר, לא תומה חמורה כל כך. תלמוד לומר, הוא תהי נידתה עליו. רבינו, יש פה תומה חמורה מאוד. הנידה, עכשיו היא עליו. התומה החמורה הזאת עכשיו היא נמצאת עליו, הוא מטמא אדם, מטמא כלי חרס. מה היא מטמא אדם? ולא רק שהאדם נטמא, גם הבגדים שעליו נטמאים, שלגבי האדם. וגם מטמא כלי חרס, אם היא מסיתה כלי חרס מזיזה, אז הכלי נטמא, אפילו מגבו, כמו שמי שמכיר. תלמוד לומר, כן, אז אם כן, אף הוא, מטמא אדם, וכלי חרס. בועל נידה, הדרגת תומה שלו במשך השבעה ימים, זה דרגת תומה של נידה ממש, שהוא מטמא אדם, מטמא כלי חרס. הוא מטמא גם כן, כמובן, אדם לטמא בגדים. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שמקישים בין בועל נידה לנידה, אז נעשה היקש נוסף בין נידה לבין בועל נידה. מה היא עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, אף הוא עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים. אולי נאמר, טוב, אתה יודע מה? השתכנעתי. בועל נידה זה כמו נידה. מבחינתי אין הבדל. מה הדין של נידה שיושבת על מקום הראוי לישיבה? עושה אותו מדרס. מה הפירוש? מטמא אותו בדרגת אב הטומאה. הוא יכול לטמא אדם, יכול לטמא כלים, אולי גם בועל נידה. יהיה המדרס שלו מטמא אדם, וכלים. תלמוד לומר, וכל המשכב אשר ישכב עליו, יטמא. שאין תלמוד לומר, וכל המשכב אשר ישכב עליו, יטמא, כי הרי כבר כתוב את תהי נידתה עליו, אז אני מבין, כמו נידה, ככה הוא, כמו שנידה, כל המשכב שתשכב עליו, יטמא, אז גם הוא אותו דבר. אלא למה זה כתוב? ומה התלמוד לומר, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא? הוא אומר, נתקוע כתוב, משכב של בועל נידה מנותק מטומאה חמורה של משכב נידה. ואחרי שהוא ניתק מטומאה חמורה, הפסוק הביאו לידי טומאה קלה. איזה טומאה יהיה לו? טומאה של מדרס הנידה, אדם שיגע במדרס של הנידה, הוא בעצמו טמא, וגם הוא מטמא את הבגדים שלו, גם שלא היו מעורבים בעסק, הם לא נגעו בטומאה, אבל מכיוון שהוא היה לבוש בבגדים האלה, הם נטמאים. אז כאן אנחנו מורידים דרגה של טומאה, שמה? שמדרס של בועל נידה מטמא רק אוכלים ומשקים, הוא לא מטמא אדם בכלל. הביאו לידי טומאה קלה לומר לך שלא מטמא לאוכלים ומשקים. פריך רב החי, בסדר, הבנתי. בועל נידה, הטומאה שלו לא כמו נידה, יותר קל. אבל למה כל כך הרבה דרגות להוריד אותו? תגיד, תוריד אותו בדרגה אחת. אימא, נתקוע כתוב מטומאה חמורה. בסדר, הוא מטמא אדם, הוא לא מטמא אדם לטמא בגדים. אבל הביאו לטומאה קלה, זה לא לטמא אדם, לטמאו יהיה בגדים. אבל אדם ובגדים לטמא, כמו שאלנו קודם. אולי נאמר שאומנם נכון, הפסוק אומר, בועל נידה, הטומאה שלו היא לא כל כך חמורה כמו נידה בעצמה. נידה בעצמה, מי שנוגע במשכב שהיא שכבה עליו, הוא נטמא והבגדים שלו נטמאים. אבל אם אדם נוגע במשכב של בועל נידה, אולי רק הוא נטמא, או כלים שנוגעים נטמאו, אבל האדם שנגע, לא יטמא גם הבגדים שלו, רק הוא נטמא. זה כבר נקרא שאתה מוריד בדרגה של הטומאה. גם כאן הגמרא מתרצת אותו תירוץ, אמר רב עשי, הפסוק אומר יטמא. וזה הכוונה, טומאה קלה משמע, כמו שראינו קודם, דברי הרמב"ן, יטמא זה הכוונה רק אוכלים ומשקים. שואלת הגמרא, מי אמר שמהפסוק ותהי נידתה עליו, לומדים שמקישים בועל נידה לנידה. אימה, ותהי נידתה עליו כלל, שאומרים, תשמע, בועל נידה, בכל העניינים הנידה הופכת להיות עליו. כלל העניינים של נידה הם עכשיו עליו. אחרי זה כתוב, תשמע, לא כל העניינים, רק וכל המשכב יטמא, פרט. יש פה רק פרט אחד שהוא דומה לנידה. נלמד, כמו אחד מה-13 מידות, שרבי ישמעאל מלמד אותנו שהתורה נדרשת בהם. כלל ופרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. התורה אומרת דבר כללי, ואז היא מפרטת, אנחנו מבינים שהתכוונה רק לפרט הזה, ממקדת את הכלל רק לפרט. ואם כן אומר, שהפרט הוא כמובן הפירוש של הכלל, כמו שהפרט זה רק משכב ומושב, אין, מידי אחרינה, לא. אולי נאמר שבועל נידה, הדבר היחיד שהוא מתמז זה רק מה שהוא שוכב עליו, או מה שהוא יושב עליו, רק שומת מדרס. אבל הוא לא יתמה אדם, או כלים, או כלי חרס על ידי שהוא מסית אותם. זה הבועל נידה לא מתמה בכלל, אלא רק לגבי מדרס. אמר רבייה, יתמה שבעת ימים, זה כתוב, בין ותהי נידתה עליו, כתוב יתמה שבעת ימים באמצע, אחר כך רק כתוב וכל המשכב אשר ישכב עליו, שזה אתה רוצה להפוך אותו לפרט ולהגיד שהוא בא לפרש את הכלל, ולהגיד שכל מה שהוא כמו נידע זה רק לגבי משכב. באמצע כתוב הרי יתמה שבעת ימים, זה הפסק בין הכלל לפרט, והכלל הוא כזה. כלל ופרט המרוחקים זה מזה. זה הופך להיות כלל ופרט שהם, הכלל והפרט, יש משהו שמרחיק ביניהם, יש מילים שמרחיקות ביניהם, וכל כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנין אותו בכלל ופרט. לכן לא אומרים שמה שאמרנו תהי נידתו עליו הכוונה רק למדרס, אלא זה הכוונה גם לאדם וכלים. רבא אמר, לעולם, גם כשהכלל והפרט מרוחקים זה מזה, דנים אותם בכלל ופרט. אז למה כאן אנחנו לא אומרים שהדבר היחיד שאנחנו אומרים הוא תהי נידתה עליו, שהוא כמו נידה, זה רק לגבי מדרס? כי וכל ריבוי ההוא, מה שכתוב וכל המשכב, זה לא פרט, להפך, וכל הכוונה שאנחנו מרבים הכל. ולכן מרבים כל דבר שהוא כמו נידה. זאת אומרת, מרבים גם שהוא מטמא אדם וכלים. שואלת הגמרא, מתקיף לרבי יעקב, הימה כהי. אולי נאמר שההיקש של בועל נידה לנידה, מה שאנחנו לומדים מבטאי נידתה עליו, שהבועל נידה הופך להיות כמו נידה, שהנידה היא עליו, זה כהי. מה פירוש היא? כמו הנידה בעצמה. מה היא? לא חלקת בה בין מגעה למשכבה. אין הבדל בין מה שהנידה בעצמה נוגעת בו או בין מה שנוגע בנידה לבין מה שנוגע במשכב של הנידה, שגם שם עצם זה שהיא שכבה על דבר שראוי לשכיבה, זה הופך אותו לטומאת מדרס, אז המדרס הזה יש לו דרגת טומאה כמו הנידה בעצמה, פילי פלאים. אותה דרגת טומאה העבירה למדרס את כל הכוח של הטומאה שבה. שלטמא אדם ולטמא בגדים, לחומרה. אתה רואה שנידה, המדרס שלה, גם כן מי שנוגע במדרס, הוא נטמא לטמא בגדים שעליו. אף היא, אף הוא, אותו דבר גם בועל נידה. לא תחלוק בו בין מגעו למשכבו, לטמא אדם ולטמא בגדים, לכולה. אולי תגיד, שמע, אין הבדל בין הבועל נידה לבין המדרס של הבועל נידה. כמו שמי שנוגע במדרס של בועל נידה, הוא רק נטמא, זאת אומרת, רק הוא מטמא אוכלים ומשקים. אולי בועל נידה גם רק מטמא אוכלים ומשקים. אותו דבר. כמו שאתה משווה בין הנידה לבין המדרס של הנידה, ככה אתה שווה בין בועל נידה לבין המדרס שלו. כמו שנידה והמדרס תמאים אב התומה שמתמים אדם לתמי בגדים, בועל נידה תשווה. רק פה אתה תשווה את הבועל נידה למדרס, לא את המדרס לבועל נידה. כמו שהמדרס של בועל נידה, אתה אומר שהוא מתמא רק אוכלים ומשקים, ככה גם הבועל נידה בעצמו מתמא רק אוכלים ומשקים. תוריד את הדרגה של התומה שלו. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, פסוק הרי אומר, הוא תהי נידתה עליו. להטעינו משמע, באים להעמיס עליו עכשיו טומאה, אתה לא בא להוריד ממנו טומאה. אז אם כן, הוא מטמא כן אדם בכלים. טוב, המשנה הלפה אותנו בינה, מה הסיבה שכל כך מחמירים באותם קוטים? למה הם מטמאים? מפני שהן בועלי נידות. שואלת הגמרא, מה, כולם? אתו כול הוא בועלי נידות נינו? הרי יש כאלה שבכלל לא נשואים, אז בטח שהם לא בועלי נידות. אמר רבי יצחק מגדלה, באמת לא מדברים ברווקים, באלה שלא נשואים, אלא בנשואין, ככה גורסים פה, בנשואין שאנו. בסדר. כאן אנחנו בעצם באים לנקודה, מה הבעיה הגדולה של הקוטים בזה שהם יותר מדי מחמירים. וזו הסיבה שהם רק באים לידי מכשול. גם כשאתה רוצה לדעת להחמיר, שלהחמיר זה דבר טוב. חסידות, לפני משורת הדין, כתוב שלא נחרב את המקדש, אלא שכל דבר עשו כמו הדין, ולא הלכו לפני משורת הדין. צריך ללכת לפני משורת הדין, אבל בשביל זה צריך ללמוד, צריך לדעת איפה אפשר ואיפה אי אפשר. טוב. למדנו מהמשנה, הן יושבות על דם וכולי. זאת אומרת, הן יושבות על כל דם ודם. אותן קוטיות חשבו שהן רוצות להיות חסידיות יותר גדולות מאשר עם ישראל, וכל דם שהם ראו, התייחסו לזה כמו נידה. תניה, אמר רבי מאיר, אם הן יושבות על כל דם ודם, תקנה גדולה היא להן. למה אתה לא נותן להם תעודת הוקרה לאותן קוטיות? סוף סוף יש פה כאלה שרוצות להחמיר על עצמם. אדרבה, תשבח את זה. הן הולכות, עושות שבעה נקיים גם על דם ירוק? נו, מצוין אולי. הן הרי ודאי יהיו ניצולות מאיסור נידה. מחמירות, מחמירות, אבל אחרי הכל, גם כשהן רואות דם שהוא מתאמה, הן שומרות ימי טהרה. אלא אומרת הגמרא, בוא אני אסביר לך למה הם כל כך, למה זה כל כך גרוע. שרואות דם אדום, ומשלימות אותו לדם ירוק. זאת אומרת, הרי נידה, ברגע שהיא רואה דם פעם אחת, אז היא טמאה שבעה ימים. לא משנה מה היה בשבעה ימים, זה לא אמור לעניין אותה. היא טמאה עכשיו שבעה ימים. עכשיו נאמר שהיא ראתה דם ירוק ביום הראשון. ואני, האקוטית הזאת אומרת, אני הולכת ומחמירה, נכון שזה קשה, אבל במסירות נפש, טוב, בסדר, היא עכשיו הולכת להתחיל לספור שבעת ימי נידה. התחילה לספור שבעת ימי נידה, מגיע היום השישי, אפילו לא מסתכלת, או שכן מסתכלת, והיא רואה דם אדום. בסדר, טוב, נו, בתוך ימי נידה כל הדמים שהיא רואה, היא ממלת מהשבעת ימים. היא לא מבינה פה את העניין. עכשיו כשראית את הדם האדום, רק התחילו ימי הנידה, מי עכשיו תספרי שבעה ימים? לא, היא ממשיכה את השבעה ימים מהיום שראה את הדם ירוק, ולכן כשהיא טובלת זה לא טבילה בכלל. היא צריכה לחכות שבעה ימים, את לא טבלת בזמן עדיין. לכן התמאה הנידה. טוב, זה הסבר אחד למה החומרה כל כך גרועה פה. דבר אחר, הרי כשיש זיווה, צריך לספור שבעה נקיים. זאת אומרת, אם היא ראתה דם שלושה ימים, דם בימי זיווה, אז עכשיו מהיום הרביעי היא צריכה להתחיל לספור שבעה ימים ולדאוג, לבדוק את עצמה שהיא לא רואה דם בימים האלה. ממתי מתחילים לספור שבעה ימים? מהיום הרביעי. הם היו מתחילים לספור כבר ביום השלישי. יום שפוסקת בו סופרתו. ביום שהיא סיימה לראות דם זיווה, היא לא מחכה ליום שלמחרת להתחיל את ימי הנקיים, אלא היא מתחילה כבר לספור גם את היום, היום הזה למניין שבעה. ולכן יוצא שהיא תובלת ביום השישי לשבעה נקיים, וזה זמן שאי אפשר לטבול בו, אז היא נשארת מאה, כי עדיין לא טבלה. שואלת הגמרא, מתקיף לה רמי בר חמה, למה לא? עד הרבה, ותספרנו. אם היא ראתה דם, זיווה, שלושה ימים, אולי אפילו יותר, ויום אחד היא סיימה לראות דם זיווה, קצת לפני סוף היום. מה בעש תספור את היום הזה בתור יום הראשון של שבעה נקיים? וענה נמי נספרי, גם אנחנו בני ישראל, למה שלא נספור את היום הזה בתור יום אחד של שבעה נקיים? דקיים עלן, זה קיבלנו במסורת מקצת היום ככולו. אם כמה דקות לפני סוף היום זה היה בסדר, אז אני חשבתי שכל היום הזה היה בסדר. אז אם כן, תחשיב אותו בתור יום ראשון של שבעה נקיים. מתרץ את הגמרא, אמר רבה. ככה, אם אתה אומר מקצת היום שהיא לא ראתה בו דם נחשב כמו יום שלם וזה יחשב יום ראשון של שבעה נקיים, אם כן, כשזב סופר שבעה נקיים, מה זה זב? אדם שיצא מגופו כמו קרי, רק זה סוג אחר, זה לא מגיע בקושי של האיבר וזה יותר דליל, זה לא כל כך סמיך כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז ברגע שהוא רואה זיווה פעמיים, בזכר זה פעמיים, אפילו ביום אחד, הוא צריך לספור שבעה נקיים. עכשיו, אם באמצע שבעה נקיים, הוא ראה שכבת זרע, לא זיווה, שכבת זרע. אם כן, אם באמצע שבעה נקיים עזב רע שכבת זרע, הרי הדין הוא דסתר בזיבה, הוא סותר רק יום אחד. זאת אומרת, אם הוא עכשיו ביום הרביעי, פתאום ביום הרביעי של השבעה נקיים הוא רואה שכבת זרע, אנחנו אומרים, טוב, אתה יודע מה, את היום הרביעי אל תחשב. מחר תספור את היום הרביעי ותמשיך יום חמישי. זאת אומרת, אתה מדלג על היום הזה ועושה במשך שמונה ימים שבעה נקיים, יום אחד אתה מדלג. למה? איך היא משכחת לה? למה שזה יסתור? והמקצת היום ככולו, אני לא מבין. מתי הוא ראה את שכבת זרע? שעה שתיים בצהריים. בסדר? אחר כך הוא כבר לא ראה. והיה קצת זמן לפני סוף היום שהוא לא ראה, אז מקצת היום ככולו, זה יחשב לו כיום אחד לשבעה נקיים. מה אתה אומר לו? זה לא ראיה. עיד החזאי בפלגה דיומה, אם הוא ראה את השכבת זרע באמת באמצע היום ועוד הספיק קצת זמן לפני סוף היום שהוא לא ראה, החינמי, באמת זה לא יסתור אולי, אם אנחנו נאמר שמקצת היום ככולו. אבל האחה במאי הסכינה, למה זה סותר לגמרי יום אחד ולכן צריך מחר לספור את היום הזה, להשלים את היום הזה? דחזאי סמוך לשקיעת החמה, והוא לא הספיק להיות נקי בסוף היום. שואלת הגמרא, וליקום ולימה לי לקרא, אתה יכול ללכת ולומר לפסוק תשמע. הרי הפסוק אומר שאם רואים שכבת זרע, באחד משבעת הנקיים, זה סותר לגמרי את אותו יום. אתה בא ואתה תאמר לפסוק, לא, אתה יודע על מה אתה מדבר, אני אגיד לך. כי כתיבה סמוך לשקיעת החמה כתיבה. אתה מתכוון להגיד רק אם ראו את שכבת זרע ממש סמוך לשקיעה. הפסוק לא אומר את זה. הפסוק אומר, אם ראו שכבת זרע באותו יום, גם לכאורה, גם אם זה לא היה סמוך לשקיעת החמה. אומרת הגמרא, אין. זה לא שאני אומר את זה לפסוק. בעל כורחך עכשיו, כי לקרא, תעזוב את הפסוק, אתה חייב להסביר אותו שמדובר שראה את השכבת זרע סמוך לשקיעה. למה? דאיו דחיקו מוקי הנפשי, הוא בעצמו דוחק את עצמו, הוא מדבר על מקרה דחוק, אנחנו הרי יודעים, זה במסורת, זה לא משהו שאנחנו נמצאנו אותו, זה דבר שקיבלנו אותו במסירת התורה, שמקצת היום ככולו, סימן שהפסוק מתכוון באמת, שמדובר שראו את השכבת זרע סמוך לשקיעת החמה. טוב, פה לכאורה זה נראה שהגמרא לא ישבה את הפסוק הזה, ולכאורה זה נראה שאומרים מקצת היום ככולו ביום שהיא פוסקת לראות. זה נראה כאילו ששבעה נקיים מתחילים באמת ביום שהיא עדיין ראתה בו דם, אם לקראת השקיעה היא לא ראתה. אבל חלילה וחס, להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. כמו שאנחנו נראה בהמשך, בדף סמכתת עמוד א', כמו שתוספות מציין לזה. למעשה מה שאנחנו פוסקים שמתחילים שבעה נקיים אחרי הפסק טהרה מוחלט, זאת אומרת, אם היא ראתה דם באותו יום, אותו יום כבר לא יכול להיות יום של השבעה נקיים. מביאה הגמרא ספק. באי רמי בר חמה. הפולטת שכבת זרע. זאת אומרת, היא הייתה עם בעלה, ואחרי, בתוך השלושה ימים, מאז שהיא הייתה עם בעלה, היא פולטת שכבת זרע. עכשיו, זה מטמא אותה. שאלה היא, האם זה מטמא אותה, כי הרי שכבת זרע זה דבר טמא, אז זה מטמא גם אותה. או שאנחנו אומרים לא, זה מטמא אותה בגלל שהיא ראתה שכבת זרע, כמו שאנחנו יודעים שכשאיש רואה שכבת זרע הוא נטמא בגלל עצם זה שזה יצא ממנו, אולי גם אצלה זה מטמא עצם זה שזה יצא ממנה, זה הספק. פולטת שכבת זרע, מהו שתסתור בזיבה? אם היא עכשיו באמצע שבעה נקיים, והיא פולטת פתאום שכבת זרע, איך היא פולטת שכבת זרע? אז רש"י מסביר שמדובר פה שהיא לא עלינו שימשה בימי זיווה. זאת אומרת, ממש בימי זיווה. והיא פולטת בתוך שלושה ימים באמצע שבעה נקיים. היא הייתה זווה, עכשיו היא סופרת שבעה נקיים. באמצע שבעה נקיים היא פולטת שכבת זרע. האם אנחנו אומרים, כמו שבזכר אנחנו אומרים, שאם הוא ראה שכבת זרע באחד מהימים של השבעה נקיים של זב, אז אותו יום הוא לא סופר. אולי גם בזווה, אם באמצע ימי זווה היא פולטת שכבת זרע, אולי זה יסתור לה את ימי השבעה נקיים. צד אחד, מה הסיבה שפולטת שכבת זרע טמאה? רואה איתה, זה נחשב כאילו רואה דם נידה, וסותרת, לכן זה סותר את השבעה נקיים, כמו שמתראה פתאום דם באמצע שבעה נקיים, זה יסתור את כל שבעה נקיים. עוד דילמה, נוגעת הייתה. התאומה של פולטת שכבת זרע, זה כשהיא נוגעת בדבר טומאה, כמו שהיא נוגעת בשרץ מת או במת עצמו, ולא סתרה. ולכן, כמו שכל דבר שהיא נוגעת בדבר טומאה, זה לא קשור לשבעה נקיים. שבעה נקיים, מה שסותר זה רק טומאה שיוצאת מגופה, ואז אם כן, היא לא תסתור את השבעה נקיים. אמר רב, הלפום חורפה שבשת, זה שרב חמה, רמי בר חמה הוא כל כך חריף, הוא טעה בזה שמסתפק בספק הזה. נהי נמי דסתרה. גם אם תאמר שהיא סותרת את השבעה נקיים כי היא פולטת שכבת זרע. כמה תסתור? כמה ימים אתה רוצה שהיא תסתור? אם תאמר תסתור שבעה, לא יכול להיות. דיה כבועלה. הרי מה, ממה היא נתמתה מזה שהיא פולטת שכבת זרע? שזה הגיע מהבעל. עכשיו, זב שבאמצע שבעה נקיים רואה שכבת זרע, זה סותר רק יום אחד. זאת אומרת, את אותו יום שהוא ראה שכבת זרע, הוא לא סופר במניין לשבעה נקיים, למחרת הוא ישלים את היום הזה. אז אותו דבר גם היא, תסתור יום אחד, ולמחרת תמשיך את השבעה נקיים. אבל זה אתה לא יכול לומר, כי התורה אומרת, וספרה לה שבעת ימים, וההמשך של הפסוק למה שכתוב כאן, ואחר תתהר, אמר רחמנה. זאת אומרת, מה זה ואחר? אחר לכולם. אחרי שבעה ימים שלמים, רצופים, טהורים, היא נטהרת. שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם. אז לא יכול להיות שהיא תסתור יום אחד. ושהיא תסתור את כל השבעה ימים גם לא יכול להיות. כי הרי מאיפה היא קיבלה את השכבת זרע? מהאיש, והאיש לא סותר, אז איך היא תסתור? שואלת הגמרא ולתעמיך, שהשבעה ימים צריכים להיות רצופים. זב גופי חיסתר. אז למה זב שבאמצע שבעה נקיים רואה שכבת זרע, אז הוא סותר רק יום אחד, ולמחרת הוא משלים. הרי כתוב, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, אותו דבר. גם כן צריך שזה יהיה רצוף לכאורה. לטהרתו אמר רחמנא. שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם. זה אנחנו לומדים שצריך שזה יהיה רצוף. אלא, מה התלחלמי מה? למה בכל זאת לא קשה? ואתה אומר שאצל זב, שבאמת השבעה נקיים רואה שכבת זרע, אז זה לא הורס את כל השבעה נקיים, אלא זה רק צריך להשלים את אותו יום. שלא תהיה טומאת זיבה מפסקת ביניהם. מה הכוונה שבעת ימים? שלא יהיה זיבה באמצע שבעת ימים. החנמי, גם פה לגבי זבה, אפשר לומר שמה הכוונה, ואחר תתהר, שלא תהיה טומאת זיבה מפסקת ביניהם. אבל אם היא פלטה שכבת זרע, זה באמת לא סותר את שבעה הנקיים. עכשיו מובן לפחות הספק של רמי בר חמה, למה יש צד לומר שזה סותר יום אחד, ויש צד לומר שזה לא סותר בכלל. גם כאן אנחנו בעצם אין לנו הכרעה בשאלה הזאת, אבל מדף מבית עמוד בית נראה שהגמרא אומרת שטומאת פולטת שכבת זרע זה בגלל שהיא בעצמה נחשבת שהיא ראתה עכשיו שכבת זרע, ולכן אנחנו נכריע לכאורה שהיא כן סותרת, ככה מביא תוספות. למדנו במשנה, ואין חייבין עליהן על ביאת מקדש וכולי, פני שטומאתם ספק. זאת אומרת, אמנם חכמים תקנו, כמו שאמרנו במשנה, שתי תקנות על אקוטיים, בגלל שהם היו מחמירים על עצמם בצורה לא נכונה, אז החמירו על עצמם שמספק הם נחשבים בועלי נידות. אבל מה? אנחנו אומרים שזה רק מספק. לכן, אם אדם כזה נכנס לבית המקדש בטומאה, זאת אומרת, אם נכניסו בגד כזה בטומאה שנטמע מהם, אנחנו לא נגיד שחייבים על זה על ביאת מקדש וקודשיו, כי זה רק מספק. מספר את הגמרא, רב פאפה איקלה לטווח, טווח, מקום שככה היה שמו. אמר, איקה צורבה מרבנן האחה, איזי לקבל הפי. הגעתי למקום לא מוכר, טווח, מה זה לא מוכר כל כך, אבל טוב, אני כבר פה. יש פה איזה תלמיד חכם צעיר, אני רוצה לראות אותו. נלך לקבל את פניו. אמרה לי, היא סבתא, אישה זקנה מבוגרת, אמרה לו, או-הו, יש פה תלמיד חכם מיוחד מאוד. איקה חצור ומרבנן, אתה יודע איך קוראים לו? ורב שמואל שמי, שם שלו רב שמואל. ותנאי מתניאתה, הוא יודע לשנות משניות וברייתות. עכשיו, בזמן חז"ל, אדם שהיה בקיא במשניות וברייתות, זה היה חשוב מאוד. זה בעצם היה הכלי מלחמה של, של האמוראים, שניות, ברייטו. ואני מברכת אותך, אומרת אותה אישה מבוגרת לרב פאפה, והיא רבה דתהה וכבתי, היא רצון שאתה תזכה להיות כמותו. אמר, מדיקה מברכי לי בגבי, מברכים אותי שאני אהיה כמותו, שמע מן הירי שמיים הוא. צריך לקבל את פניו. אז לגבי, הלך לרב שמואל. כשהוא הגיע, רמי לי תורה. רב שמואל ראה אורח כזה חשוב, שחט לכבודו שור. טוב, רמי לי מתניתי נעדדי. הקשה לו סתירה בין שתי משניות. תנן, משנה אחת אומרת, משנה שלנו, שקוטי, הרי אנחנו גוזרים עליו שום מטמא, שום בועלי נידות, אבל זה רק ספק. לכן, אם קוטי ישב על איזשהו בגד, ואחד ישראל הכניס את הבגד הזה לתוך בית המקדש, אז המשנה אומרת, אין חייבין עליהם על ביאת מקדש, הוא לא יהיה חייב קורבן, הישראל. וגם אין שורפין עליהם את התרומה. אם הבגדים האלה נגעו בתרומה, זה לא תרומה ודאית של הבגדים, כי זה רק ספק תרומה הקוטים האלה. לכן, אסור לשרוף תרומה, אלא אם כן זה ודאי תמה. ופה זה לא ודאי תמה, אז אסור לשרוף על זה תרומה. פני שתומתה ספק. אלמה, מספיקה, לא שורפין על תרומה. מה אנחנו מבינים? לא, למה לא שורפים תרומה עם הבגד של אותו קוטי נגע בתרומה? כי זה רק ספק שהוא תמה ומספיקה. אם תרומה תמאה מספק, לא שורפים תרומה. שעוד חסתירה, הוא רמיני משנה אחרת, על שישה ספקות, שורפין את התרומה. טוב, אולי הספקות שם שונים מהספק שאנחנו מדברים. לא, אחד מהם על ספק בגדי עם הארץ. תרומה שנוגעת בבגדים של עם הארץ. צריכים לשרוף את זה מספק, אולי עם הארץ הזה תמה. נו, מי יותר עם הארץ מהקוטים האלה? הכסיל בחושך הולך אמרנו, מחמירים חומרות שלא צריך. טוב, עכשיו הגיע זמנו של רב פאפה לברך. קודם אותה אישה מבוגרת התפללה, עכשיו הוא מתפלל. אמר רב פאפה יערה ודל, התאכל אי תורה לשלמה, אי רצון שאני אוכל לאכול את השור הזה, את הבשר של השור הזה לשלום. טוב, בוא ננסה את הרצת של השאלנו. האחה במה הסקינן, בקוטי חבר. בא פה בקוטי שהוא תלמיד חכם, שהוא כן יזהר מתאומה. שואלת הגמרא, מה? מה כל הבעיה של הקוטים האלה? שהם בועלי נידות, כך אומרת המשנה. פעם ראית תלמיד חכם שהוא חלילה בועל נידות? קוטי חבר, בועל נידה משוות לי. ודאי שהוא נזהר, הוא יזהיר את אשתו, לא להיות בו, לא להיות נידה. טוב, שאלה קשה מאוד שאל רב שמואל, רב פאפה שמע את השאלה, שווקי. עזב אותו, למה הוא הצליח להחלים אותו? ועתה לקמי דרב שמעי ברשי, הלך לשאול את רב שמעי ברשי את השאלה. אמר לי, אז רב שמעי ברשי אומר לו, נו זה שאלה, יש לי בשחת תירוץ מפולפל ממש יפה על השאלה הזאת. מה איתה מה לא משנה יתלי? היית יכול להסביר לו, תשמע איך מדובר המשנה שלנו, שים לב. בקוטי, שאנחנו ראינו שהוא טבל, תיאר את עצמו, ועלה מהטבילה, ודרס על בגדי חבר. דרס על בגדים שהם ודאי תאורים, בגדים של תלמיד חכם. ואזלו בגדי חבר, לקחו הבגדים של הבגדים האלה שנטמעו במדרס של אותו קוטי, שעכשיו טבל אבל, והוא היה במקווה, והם נגעו בתרומה. עכשיו, לשרוף את התרומה עכשיו אי אפשר, למה? בואו ננתח את כל האפשרויות. דהי משום תומת עם הארץ, הרי קוטי הוא לא בקיר כל כך בדיני תורה, מחמיר איפה שלא צריך, אבל איפה שצריך לא מחמיר, בקיצור, סיסו ושמחו. הבן אדם הזה נחשב עם הארץ, אבל מה, הוא טבל. אז אם כן, אתה לא יכול לטמא את מה שהוא דרס עליו משום עם הארץ. ואם משום בועל נידה, אם זה נחשב, אם הוא סתם קוטי הוא הרי בועל נידה, אז פה זה לא בטוח, כי לפעמים, לפעמים באמת הם נכשלים, אבל לפעמים הם לא נכשלים. הם לא יושבים רק על דם ירוק. לפעמים היום הראשון הוא כן דם אדום, במקרה שדיברנו. זאת אומרת, לא חייב להיות שבאמת הם נידות. אז רק ספק. ספק נידה. זה בסך הכל ספק. ספק בעל בקרוב, וספק לא בעל בקרוב. יכול להיות שכבר עברו 7 ימים, מאז, נגיד שאשתו באמת הייתה נידה. 7 ימים הוא תמה. אולי הוא כבר בעל נידה לפני יותר מ7 ימים, והטבילה שהוא עכשיו טבל תיארה אותו לגמרי. יכול להיות אבל שהוא כן בעל במשך 7 ימים האחרונים, והטבילה לא הועילה לו, כי הוא תמה 7 ימים. אבל זה ספק. ואם תמצא לומר על הצד החמור של הספק, שמה? שבעל בקרוב והטבילה לא הועילה לו. אבל בכלל לא ברור שהאישה שלו הייתה טמאה. ספק ישלמתו ירוק. אולי באמת היא ראתה בהתחלה דם אדום, וזה מה שגרם לה להתחיל את ימי הנידה, והשלימה אותו בדם ירוק. הכוונה שהיא ספרה 7 ימים מהיום שבאמת הייתה אמורה לספור, והיא באמת תאורה עכשיו. אז ספק לא ישלמתו. ואם כן, יש פה ספק ספיקה, וספק ספיקה. וספק ספיקה, לא סופינן תרומה. וברגע, יש פה ספק אם בכלל אשתו הייתה טמאה, ויש פה ספק, אפילו אם אשתו הייתה טמאה, אולי כבר עבר 7 ימים מאז שהוא היה איתה, ואז הוא כבר טהור בגלל שהוא טבל עכשיו במקווה. ואז אם כן ספק ספק, לא מטמאים תרומה. שאל רב פאפה, בסדר, אולי הייתי יכול לענות את התירוץ הזה, אבל גם את התירוץ הזה אני לא מקבל. ותיפו כלי, אולי נאמר שמספיק לשרוף את התרומה בגלל הסיבה הזאת, משום בגדי עם הארץ. עכשיו, ברגע, זה היה בגדים של תלמיד חכם, אבל ברגע שהקוטי דורך עליהם, אז אם כן, זה הרי בגדי עם הארץ. כי הרי הבגדים שלו, של אותו קוטי, לא טבלו במקווה. אז הבגדים שלהם בגדי עם הארץ, והם יתאמו את הבגדים של החבר הזה, שהיו תיאורים. דאמר מר, למדנו משנה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, הם נחשבים כמו תומת מדרס, לאלה ששומרים על עצמם בטהרה. אמר לי, אז רב שמעי בר אשי ענה לרב פאפה, אתה צודק, צריך להסביר שהמשנה שלנו מדובר בקוטי ערום, עכשיו הוא יצא הרי מהמקווה, ראינו איך שהוא טובל, הוא עדיין לא הספיק ללבוש את הבגדי עם הארץ שלו, ואז הוא דרך על הבגד של החבר, ואז יש לנו פה רק את הספק ספיקה, האם הוא בעצמו עכשיו נטהר או לא נטהר, כשהוא היה במקווה. יכול להיות שאשתו הייתה טמאה, אבל יכול להיות שהייתה טהורה, יכול להיות שהוא היה איתה לפני יותר מ7 ימים, ויכול להיות שהוא היה איתה עכשיו בתוך 7 ימים. ספק ספיקה, באמת אנחנו לא נשרוף על זה תרומה. טוב, עד עכשיו דיברנו על הבעיה הראשונה שהייתה של קוטים. עכשיו נעבור על עוד חבר'ה בעייתיים. הצדוקים. הצדוקים האלה קיבלו רק את מה שכתוב מפורש בתורה, ולא קיבלו את דברי חכמים. ולכן, ברגע שהם לא שומרים על ההלכות, איך שהם מבינים מהתורה, לפי איך שהם מבינים מהפסוקים, ככה הם קובעים את ההלכה, זה בעיה גדולה, אי אפשר בכלל ככה לסמוך עליהם. אז לכן, אנחנו פשוט מאוד הם מתייחסים אליהם כמו קוטים, כי גם הם טועים. אומרת המשנה, בנות צדוקים, אז תלוי. בזמן שנוהגו ללכת בדרכי אבותיהם, לצערנו הרב, שהם לא קיבלו גם כן את דברי חכמים, אז הם טועים בדיני נידה וזיבה כמו הקוטים. הרי הן כקוטיות והן טמאות. אבל אם הם פרשו מדרכי אבותיהם וחזרו בתשובה, התחילו ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראליות והן טהורות. רבי יוסי אומר, לעולם הן כישראלית, הן בחזקת טהורות, עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהם, אלא אם כן רואים במפורש שהם פורשים מדרכי ישראל והופכים להיות כמו אבותיהם, כמו מנהגי הצדוקים, ואז הם באמת יהיו טמאות. טוב, שואלת הגמרא, היא באה לו, לפי תנא קמא, אם הן הולכות בדרכי אבותיהם, הן טמאות. אם הן הולכות בדרכי ישראל, הן טהורות. אבל מה יהיה סתמה? סתמה מה היא? אנחנו לא יודעים מה היא נוהגת. האם היא טהורה או טמאה? תשמע, בנות צדוקים, בזמן שנוהגות ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הן כקוטיות. משמע שדווקא אם הם הולכים בדרכי אבותיהם, הצדוקים, רק אז יש להם דין כמו קוטיות שהן טמאות. הסתמה, שאנחנו לא יודעים שהן הולכות כדרכי אבותיהם, אז אנחנו מתייחסים שהן כישראליות והן טהורות. אומרת הגמרא, במשנה הזאת אתה לא יכול לקחת ראיה. אימא סייפה, נועסתים כן, בוא נראה את ההמשך של הדברים של תנא קמא. פרשו ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראליות. זאת אומרת, רק אם ידוע לנו בוודאות שהן הולכות בדרכי ישראל, רק אז אנחנו מתארים אותן. הסתמה, כקוטיות, אלא מעלק על המשמע מנה, פה אתה לא יכול להוכיח כלום. מחלק הראשון נשמע ככה, מחלק השני נשמע הפוך. אלא, מפה כמו שאמרנו, אי אפשר להוכיח, אלא אומרת הגמרא ראיה אחרת, תשמד אתנן. רבי יוסי חולק על תנא קמא, הוא אומר, לעולן הן כישראליות, עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהם. זאת אומרת, בסתם הן נחשבות טהורות, אלא אם כן אנחנו יודעים בוודאות שהן הולכות בדרכי הצדוקים, אז הן טמאות. מי יכלל לתנא קמא סבר, סתם הקיקוטיות, הרי תנא קמא חולק על רבי יוסי, הוא כנראה סובר שבסתם הן טמאות כמו קוטיות, שמע מינה, באמת זה הוכחה. מספר את הגמרת הנו רבנן מעשה בצדוקי אחד, שסיפר עם כהן גדול בשוק, שוחח איתו. ונתזה צינורה, תוך כדי שיחה הוא דיבר שפה שוטפת, אז ניתה זרוק מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו. מאוד מאוד הכעיס את הכהן גדול, הפנים שלו השתנו, לא בטוח שהוא כעס חלילה, חרה לו. והוריקו פניו של כהן גדול, הפנים שלו השתנו בגלל שהבגדים שלו עכשיו נטמעו מהרוק של אותו, אולי נטמעו מהבגדים של אותו צדוקי. עכשיו אותו כהן גדול היה חכם. קדם אצל אשתו, הלך לשאול את אשתו איך היא נוהגת בתומה ותארה, האם דם ירוק אצלה נקרא דם נידה או לא. אמרה לו, אני רוצה לגלות לך סוד. אף על פי שנשי צדוקים הן, נכון שאנחנו נשים של צדוקים שאמורים לטמא דם ירוק, מתייראות מן הפרושים, פחדות מאלה שהולכים בדרך הישרה, ומראות דם לחכמים, ואנחנו נוהגים דיני תומה ותארה בדיוק כמו, כמו שאר עם ישראל. אז אם כן, הבין הכהן גדול שבאמת הרוק הזה הוא לא מטמא, כי ההוא לא בועל נידה, כי אשתו נזרת בתומה ותארה כמו ישראל. אמר רבי יוסי, אני רוצה להגיד לכם, יש לי שכנים צדוקים. בקיעים אנו בהן יותר מן הכל, לכן אני מכיר אותם יותר מכולם. והן מראות דם לחכמים, והן הולכות לפי תומה ותארה כמו החכמים, כמו שאר ישראל. חוץ מאישה אחת צדוקית, עדיף לא לדבר עליה, שהייתה בשכונתנו שלא ירה אדם לחכמים, אבל עזוב, היא כבר מתה. טוב, שואלת הגמרא, מה אתה אומר שהאישה של הצדוקי הייתה נזרת בתומה ותארה? אז הרוק של אותו צדוקי לא מטמא את הבגדים של הכהן גדול, ותיפוק למשום צינור אדם הארץ. הרי הוא לא תלמיד חכם הצדוקי הזה, הוא לומד תורה אחרת, הוא לא לומד את התורה שלנו, כמו שאומרים. הוא לומד רק תורה שבכתב, אבל הוא לא מבין מה שהוא קורא. אז הוא נקרא עם הארץ, וגזרו שעם הארץ, הדין שלו הוא כמו זב, שהרוק שלו צריך לטמא. אמר הבאי, מדובר פה בצדוקי חבר. הוא יודע והוא נזר בתומה ותארה, שואל את הגמרא, מה פירוש? צדוקי חבר, בועל נידה משבית לי? מה, היו חוששים שהבגדים נטמאו בגלל שהוא בועל נידה? אם הוא תלמיד חכם, אז בוודאי שהוא נזר בדיני תומה ותארה. אלא אמר רבא, אם זה באמת היה צדוקי חבר, אז לא רק היה נזר בשער תומה ותארה, הוא היה נזר גם בדיני נידה. לא צריכים אפילו לשאול את אשתו איך היא בדם ירוק. אלא, באמת הוא היה מארץ, אלא שרגל אהבה. הסיפור הזה היה בזמן של אסיפה. רש"י אומר רגל פה, הכוונה זמן של אסיפה שכל עם ישראל מתאספים. ותומת עם הארץ ברגל, כתארה שבינו רבנה. נכון שחכמים גזרו תומה על עמי הארץ, בגלל שהם לא נזרים מספיק בתומה ותארה, אבל בשנת הרגל התייחסו אליהם כמו תיאורים. מה הסיבה? במסכת ביצה דף י"א עמוד ב', רש"י מפרש בשביל לא רצו לבייש אותם. דכתיב, פסוק אומר, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. זאת אומרת שהפסוק אומר שכשעם ישראל נאספים כאיש אחד, הכתוב הסען, כולם חברים, כולם נאמנים על הטהרות. לכן, ברגל, כשנאספים כל עם ישראל לירושלים, עמי הארץ גם נחשבים כחברים והם נאמנים על הטהרות. ולכן, הכהן גדול כאן לא חשש מטומאת עם הארץ, אבל למה הוא בכל זאת חשש מטומאת נידה? כי גם ברגל, סתם צדוק, כי הוא בועל נידה, כי הרי הם טועים בדיני נידה וזווה, כמו הקוטים. זה לא סתם עם הארץ, הצדוקים זה... זה עם הארץ, הוא לומד להיות עם הארץ, הוא עם הארץ מלומד, כמו שאומרים. אז לכן, אפשר וצריך ממנו, צריך יותר להיזהר, כי אולי הוא פשוט מאוד מחמיר איפה שלא צריך, ולכן יוצא כולה, והוא יכול להיות שהוא בועל נידה. ולכן, הלך אותו כהן גדול לברר שבאמת, ההוא לא תמה, כשהוא גילה שהוא טהור, אז באמת נחה דעתו. עד כאן דף למד ג'.